אנחנו מתחילים פרשת עקב. היה עקב תשמון, רש"י אומר לנו מצוות קלות שאדם דש בעקבו. כותב המעריק ראשון על רש"י, לדוגמה, דיבור לשון הקודש ושמחת יום טוב. הרמב״ם בפירוש המשניות, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, גם נותן את הדוגמאות האלה. הווי זהיר במצווה קלה, פרק ב' משנה א' בפרקי אבות, אומר הרמב״ם, כמו דיבור לשון הקודש ושמחת יום טוב. אני לא יודע מה המקור, אבל זה ששני ראשונים ציטטו את אותם דוגמאות, משמע שיש איזשהו ברייתא או משהו.
אבל לעשות שמחת יום טוב?
כן, נשמח ביום טוב, אנשים לא...
דיבור
בלשון הקודש, אז כתוב בפרשה שלנו, ודיברת בם. מפה כותב הספרי, פרשת עקב, שכשהבן של האדם נולד, הוא צריך לדבר איתו בלשון הקודש. אחרי שהוא דיבר איתו בלשון הקודש, הוא יכול ללמד תוספות אחרות, אבל קודם כל שהשפתם שלו תהיה לשון הקודש. ואם לאו, אומר הספרי, אם הוא לא מלמד אותו לשון קודש כשפה ראשונה, אומר הספרי, מוטב שיקברנו. והרב הירש בספר שלו חורב, כשהוא דן בחינוך, הוא אומר שבחינוך בזמן הזה חשוב שבאמת השפה הראשונה תהיה לשון הקודש. ובגלל זה, למרות שהרבה אנשים נותנים לי על הראש, שאני אדבר עם הילדים שלי באנגלית, אני מקפיד שפה ראשונה שיהיה לשון הקודש. אחרי שהשפתם היא לשון הקודש, אז בבית מדברים אנגלית, שילמדו גם אנגלית. אבל קודם כל שפתם, הספרי אומר שהשפה, אני מבין שהספרי אומר שהשפה שילד חושב בה יהיה לשון הקודש. משם אתה יכול לפתח על עוד שפות שיקנה כמה שיותר. טוב מאוד. שאלה זה מה של לשון הקודש. אנחנו רואים שיש הבדל בין הלשון הקודש של התורה ללשון הקודש של הנביאים. הבדל בין הלשון הקודש של הנביאים ללשון הקודש של המשנה. כתוב במשנה בהתחלת פרק ה-ו של אבות, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רואים שהלשון התפתחה. יש לשונות בנביא יחזקאל שלא מופיעות בשאר הנביאים. זאת אומרת, הלשון כן מתפתחת. אז זה שהיום לקחו כל מיני מילים והכניסו אותם בלשון הקודש, נו, גם סנדל לא היה בלשון הקודש. סנדל זה מיוונית. יש כל מיני מילים שהכניסו.
מה שאתם מלמדים לשון הקודש, רק משתמשים בעוד לשון...
אין לי בעיה בזה שאנחנו מוסיפים. זה שאני מוסיף ואני אומר טלפון ובננה.
לא, איפה שמדברים יידיש עם ילדים.
יידיש, תעזוב יידיש, תעזוב. שאלה טובה.
זה לא שמור על...
זה דיון מפני עצמו. אבל למה זה צריך לדעת את הספרי הזה? יש עניין שילד ידבר לשון הקודש. יש טוענים שהשפה שלנו היום היא לא לשון הקודש. אני מסכים שיש דברים שהם לא לגמרי. אז מה? שפה חייבת להתפתח, זה לא דבר רע, זה דבר טוב. שפה זה דבר חי, זה עם החיים, צריך מילים בשביל טלפון. מה אתה אומר? המכשיר קשר? אז מי אמר מכשיר? מכונה בלשון התנך. מה זה מכונה? מה זה בלשון הזה? נכון שיש עיוותים, נכון. אז מה? בסדר. היו עיוותים גם בזמן הגמרא. סוף הגמרא, פרק ראשון בשבת, בבל פורסיף, פורסיף בבל, אפילו שופר הפכו את השם. שופר חצוצרה, הגמרא אומרת, הפכו את המילה שופר לחצוצרה וחצוצרה לשופר. אז מה? אז יש עיוותים בשפה, נכון? זה חלק מההתפתחות של שפה. זה לא עוול. אז מה? זה עדיין לשון שצריך לדבר אותה. אז לשון הקודש זה נכס שבנם נותן לילדים שלו, ושזה השפה שהילד חושב בה, וזה הספרי, והרבי יש כותב את זה גם בזמן הזה. הוא יתבלבל, הוא יחשוב שחשמל זה ככה, והוא יחשוב שהמילה בגלל יש לה פירוש של העברית המודרנית. אז מה? נכון, זה לא 100%, זה עדיין לא מוציא מהשפה את הערך שלה. אז זה דבר אחד. עקב תשמון, אומר רש"י, על מנת שתשמרו. מה זה על מנת? יש לנו כלל, כל האומר על מנת, לא יודע, באיזשהו מקום רש"י אומר. כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. זה לא פה, רש"י אומר את זה? רק שנייה. אני גם לא רואה את זה. אני גם לא רואה את זה, אבל לי זכור שרש"י באיזשהו מקום אומר את זה. טוב, זה לא, יש מקום שרש"י אומר את זה. טוב, לא יודע.
הטורים אומר עקב עשה תורת חטיות.
כן, בסדר. עקב תשמון, בסדר. ואיבך וברכך, סתם ברכה אומר הספרי בממון. ברוך תהיה מכל העמים, צריך להבין פה אם הכוונה מכל העמים זה יותר מכל העמים, או שהברכה נובעת מכל העמים. וזה רעיון שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות, שיש עניין שעם ישראל ייקח, דווקא ישאב מהעמים את הברכות. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים אלה ממני, שוב אנחנו רואים את המילה איכה. המילה איכה לא מופיעה בכל התורה, מופיעה בספר דברים כמה פעמים. פה אתה רואה אותה שוב. אומרת התורה, לא תירא מהם, ראינו את הרמב״ם שזה מצווה, שאסור בשעת מלחמה, אסור לבן אדם לירא. המסות הגדולות, פה התורה מגדירה לנו שהניסים שראינו הם שם כדי לעודד אותנו במלחמות העתידיות. אומרת התורה, פסילי אלוהים תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. מפה אנחנו לומדים שדווקא עליהם הקישוטים של העבודה זרה הם גם כן אסורים בהנאה. לא תביא תועבה על ביתך כי חרם הוא. אז אנחנו לומדים פה שיש איסור להביא את זה הביתה. הרבה אנשים נוסעים לדרום אמריקה, יש שם כל מיני פסילים מאוד מעניינים, יש אולי אתה מכיר שעושים נקודות כאלה, צורות של חיות בדרום אמריקה. אני ראיתי
מזרח אולי,
אולי רגע, אני ראיתי את זה במקסיקו. מקסיקו?
זה כבר לא דרום
אמריקה,
זה
מרכז התיכונה. אז במקסיקו אני ראיתי מישהו שהביא אליל בצורת כלב, אליל בצורה... עכשיו אסור, אסור להביא את זה הביתה. אנשים לא לוקחים את האיסור הזה מספיק ברצינות. אנחנו נראה במצווה שנימד השבת גם כן.
זה שימש לעבוד אותו, זה לא סתם שמישהו עשה איזה
אומר. נכון, הוא עשה את זה לשם עבודה זרה. יש, יש כל מיני עבודה זרה. אתה הולך לכפרים במקסיקו, יש כל מיני דברים שבעצם אם אתה רוצה למכור אותם בארץ או בארצות הברית, אתה יכול לקבל עליהם. 300-500 דולר, שם אתה קונה את זה ב-100 שקל. זאת אומרת, יש שם כל מיני אנשים רוצים להרוויח על זה. כן, אבל ישנו איסור, אסור להביא את זה הביתה. התורה פה, וזה דבר שיטתי לאורך כל ספר דברים, התורה כל זמן מזכירה לנו שאם נשמור את המצוות יהיה לנו טוב. שואלים הראשונים מה שייך, הרי צדיק ורע לו, אז התירוץ הקלאסי הוא התירוץ של הרמב"ן, שאנחנו מדברים על עם. הגרא אומר רעיון שמופיע כבר בספרי, כל פעם שהתורה מדברת בלשון יחיד, היא מדברת לאומה. כן? לשון רבים זה לכל יחיד ויחיד. לשון יחיד זה לאומה ככלל, אז ממילא התורה מדברת. וזכרת את כל הדרך, וזה הרמב״ם המפורסם שאתם לא הייתם. השבת הייתי חולה במיטה, נכון? אבל יצאתי מהמיטה בשביל דבר אחד, להגיע לפה בשביל השיעור של... למה? כי זה אנשים של פיקוח נפש, זה אנשים שממש מפה חוזרים לאירופה, חוזרים לארצות הברית. ראיתם, הם באו גם בלי כיפות. אז אחד מהשאלות שהם שאלו אותי זה מי אמר שהתורה היא אמת? אז אני לא אומר מעמד הר סיני, כי אני אומר אני לא יודע מה היה במעמד הר סיני, מה הראיה הגדולה. והרמב״ם רומז את זה במורה נבוכים גם כן. הראיה הגדולה זה זה, וזכרת את כל הדרך. אם אנחנו מסתכלים על הדרך של 40 שנה במדבר, זו הוכחה בעיניי, ואני חושב שהרמב״ם גם אומר את זה, זו הוכחה יותר גדולה ממעמד הר סיני. איך 2 מיליון איש עברו מדבר כזה, וזכרת את כל הדרך. התורה מדגישה, הדרך הזו, אם אתה תסתכל, זה ההוכחה הגדולה. כי הרי על מעמד הר סיני אתה יכול להתווכח, אולי משה רבנו היה לו רמקולים, אולי היה לו לייזר, אתה אומר מה שאתה רוצה, אבל 40 שנה להביא מזון ל2 מיליון איש ומים בעירה של מרים, זה כבר דבר שאין לך דרך להסביר. מה, אפילו בזמן הזה, אם בן אדם ירצה לעבוד על 2 מיליון איש, להביא להם אוכל ולומר זה נפל משמיים, הוא לא יוכל. וזה, אתה לא מסכים מזה?
אני מסכים, אבל זה לא משכנע החילונים. אנשים לא מאמינים, אבל לא משנה.
למה?
כי זה לא משכנע.
איך אתה יכול להכיל 2 מיליון איש?
אתה לא יכול להגיד שזה קרה. זה שזה כתוב, זה לא
אומר
שזה קרה.
אז זה חלק שני של השיעור.
אני מסתכל מהמבט
שלהם. אז מהמבט שלהם, אז זה חלק שני של השיעור.
אני מכיר את המבט שלהם.
אז אני אומר, אז אמרתי להם דבר אחר. זה, אם אתה לוקח אותי לשם, אז זה שלב ב'. לגלוש לזה? ניקח 2 דקות לזה?
האמת, שלא כל כך מעניין אותם מה שכתוב פה כרגע. הדבר הראשון שמעניין אותם, האם יש בורא לעולם. אבל אתה יכול להכיח את זה, כל השאר תשתוי. זה עובר בקלות.
טוב, אז זה דווקא לא היה להם, לקבוצה הזו לא היה להם שאלה. זה היה נתון, אבל מי אמר שזה נכון? זה שהולך לו. כן. בדרך לקרוס. בנקודה הזו, אז באמת אני דילגתי שלבים. בנקודה הזו, אם יש בורא לעולם, זה כבר דבר בפני עצמו. אבל בשאלה של מי אמר שמה שכתוב זה אמת, אז פה בעצם צריך להתחיל אחרת. מה הקריטריון של אמת? זאת אומרת, אם אני אקח כוס מים, אני אביא לך, יכול שזה רע, איך אתה יודע שזה מים? אתה לא 100% בטוח. זאת אומרת, בכל דבר בחיים אנחנו הולכים לא על 100%, אנחנו הולכים על 90 ומשהו אחוז, שמבחינתנו שווה 100%. אז קודם כל, קריטריון של אמת צריך להגדיר לעצמנו. איזה רמת הוכחה אני צריך? הרבה פעמים כשזה מגיע לדברים כאלה, בן אדם אומר, אולי מישהו המציא דרך לחזור בזמן. אז אני אומר, רגע, בכל דבר אחר אתה חושש? אני אתן דוגמה. היה אדם בשם מוצרט, היה אדם בשם אפלטון. זאת אומרת, מה, אתה מאמין שיהיה אדם בשם אפלטון? אבל מי אמר? כי יש לך את הכתבים ממנו. ומי אמר? הרי המסורת של אפלטון עברה בכמה מאות אנשים. זה לא אלפים, זה לא מיליונים. במיוחד אם אתה לוקח בחשבון שיהיה לך את כל התקופה השחורה באירופה, שרוב אירופה לא ידע לקרוא. זאת אומרת, היה לך מצב שמי העביר את המסורת? המוסלמים לא. אז מי העביר את המסורת של אפלטון? ואנחנו מקבלים שהיה אדם כמו אפלטון. עכשיו ירמיהו היה בן דורו של אפלטון. מחלוקת בין המדרשים, בין החוקרים, האם הם נפגשו בכלל, יכול להיות שירמיהו ואפלטון נפגשו. אז עכשיו, ירמיהו, דבריו עברו בידי מיליונים, לא בידי מאות. המסורת על דברי ירמיהו, על ספר מלכים, שנכתב על ידי ירמיהו, הרבה יותר חזקה מאשר מוצרט, אפלטון.
כן, זאת אומרת, החילונים מקבלים את כל הספרים.
אז אני אומר, רגע. אז אני אומר, אז אם ספר מלכים מתעד לך, שהיה להם כבר ספרי תורה. אז איפה פה השבר במסורת? זאת אומרת, משה, יהושע, שופטים, מלכים. איפה פה אתה רוצה לומר המציאו? כי אני, הרגע הגענו עד מלכים. ואם אתה מקבל את אפלטון, אז אתה מקבל את ירמיהו, אז אתה מקבל מלכים. אז מה, ירמיהו המציא דברים בספר מלכים שהוא מפרסם לעם? הרי העם היה שם. אנשים דנים איתי, מי אמר שהזוהר הוא אמת? אז אני אומר, רגע, אני שומע הרבה טענות, אבל אני יודע שהבית יוסף חי 200 שנה אחרי התגלות הזוהר, 300 שנה אחרי התגלות הזוהר, נכון? הוא היה הרבה יותר סמוך לזמן ממני, והוא קיבל את זה. אז מבחינתי, הרמב"ן חי 100 שנה אחרי התגלות הזוהר, אז מה? אם הרמב"ן, הוא לא טיפש, נכון? אם הרמב"ן קיבל את זה, אז לכאורה הוא ידע את כל הקושיות שלי יש. למה זה לא הופיע קודם וכולו? אז אני לא צריך, זאת אומרת, אני צריך להגיע לשלב שזה הגיוני לקבל. אז אני אומר, זה הקדמה, מה שאתה אומר. האם יש אלוקים, אין אלוקים, זה בעזרת שנעשה שיעור בפני עצמו, באנגלית. אלא אם כן, הדוברי עברית ירצו גם כן. טוב, בוא נעשה עוד קצת על הפרשה.
אפשר להסביר, הפסוק הזה שלמעלה מותך לנסותך.
יפה, אז יש בזה כמה שיטות ראשונים. איפה אנחנו, איפה זה?
אנחנו תמיד שבמדבר הוא דאג להם, איפה הוא
כן. למען הנותך לנסותך, אז יש בזה, ניקח שיטה אחת בראשונים, שהתשובה היא שלמען הנותך לנסותך, אז הגמרא אומרת מה זה העינוי והניסיון, אינו דומה אדם שיש לו אוכל יום אחד לאדם שיש לו ליומיים. הגמרא ביומה אומרת, תחשוב, אתה הולך לישון בלילה, אין לך אוכל לילדים מחר בבוקר. יש לך עינוי גדול מזה? כן, זה איסורי, מה זה? אתה הולך לישון בלילה, אין לך אוכל למחר, אין לך מים למחר. הגמרא אומרת, למרות שכל יום קיבלת, עדיין אתה הולך לישון בלילה, הראיה שהם קמו בוקר אחד ולא היה מים, כשמרים מתה. אז איזה מין דרך זו? אתה הולך לישון בלילה ואין לך אוכל להאכיל את הילדים למחרת? זה עינוי, זה הגמרא. אוקיי. רגע, אתה הולך אחד אחד. חלק מהראשונים לומדים שלמען הנותך לנסותך, הכוונה היא מכוח זה שהיה לך את כל הניסים האלה, אז מכאן ואילך התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לעם ישראל עינוי ויסורים וניסיונות, ועם ישראל יוכל לעמוד בהם, כי ברגע שהוא ראה את הניסים האלה, אז יש לו את הכוח, את החוסן האמוני, את החוסן של הידיעה, אני הייתי אומר, הדגש הוא הידיעה, אתה הורית לדעת, וממילא הוא יוכל לעמוד בכל הניסיונות האלה. זאת אומרת, וזה דרך אגב תשובה לכל מה שאומרים, למה במדבר היו את כל הניסים ומאז לא, התורה אומרת שזה לא הולך להיות. כן? התורה בפרשה הקודמת, או הנשמע כמו. זאת אומרת, התורה נענה לך את הכוח על ידי הניסים שראית, שמכאן ואילך אתה תוכל לעמוד בניסיונות אחרים. יש לנו פה מחלוקת ראשונים, האם ואכלת וסבת וברכת הולך דווקא על הלחם או על השבעת המינים? הרי התורה אומרת, ארץ חיטה וסורה וגפנות עיניו רימון. אחר כך התורה אומרת, ארץ השלו ומסכנות אוכל בן לחם, ואז ואכלת וסבת. על מה הולך ואכלת וסבת? החיי אדם נוקט שבעצם זה לא הוכרע לגמרי, ובגלל זה גם ברכת מעין שלוש לפי החיי אדם, זה ספק אם זה דורייתא, והוא מצרף את זה לחומרה. שכשיש לי ספקות אחרות, אז הוא מוכן לצרף את זה לחומרה, את הצד שאולי בזה גם כן אומר שזה ברכה דורייתא. נודע ביהודה, בהערות שלו על השולחן ערוך, הדגול מרבבה, מעלה שאלה האם אנחנו נאמר שברכה מעין שלוש פותרת ברכת המזון דאורייתא. זאת אומרת, בעצם היה צד לומר את זה, אבל הוא לא מוכרע. הערוך השולחן אומר כלל, שבברכות זה לא ההיגיון שאנחנו היינו חושבים. אי אפשר לעשות כל מיני סברות כאלה, ואז לומר, והוא מוכיח את זה מכמה סוגיות בגמרא. טוב, אנחנו בעצם נגמר לנו הזמן. בואו נעבור לגמרא.